זאת הנקודה העיקרית. הקדוש ברוך הוא רוצה לגרום לאליהו להתחיל לרחל. כשהוא נמצא בנחל קרית, מבודד מכל איש, מתחבא, מסתתר, ועם מי הוא נפגש? עם יצור אחד בלבד, עם מי הוא נפגש? עם העורב. שהעורב באמת מזכיר לו סוג של אכזריות, כי למדנו שהעורב לא נותן אוכל לגוזלים שלו. מפה התעוררו רחמים על עם ישראל, מפה הוא רואה את המצב, מפה הוא מתעורר לרחמים, לא ממש. לכן הקדוש ברוך הוא דורש ממנו לחטט את רגליו ולהתחיל ללכת לאורכה של מדינת ישראל, מנקודת המקום שהוא נמצא בה באזור יריחו, הוא עולה לצפון, בדרך הוא רואה את ההתייבשות, את הנבילה, את הצמאון, את ההתרוששות של כל האנשים, את הצמא, את הרעב, את המגפות, את המוות. ופה מה צריך להתעורר? הרחמים. מה לעשות שהוא מגיע לצפון ועדיין לא התעוררו רחמים? אז הקדוש ברוך הוא מגביר את הניסיון, מגביר את הרמז, ומפגיש אותו דווקא עם אישה אלמנה ועם יתום, שהתורה מצווה אותנו בפירוש לרחם על אלמנה ויתום, במגמה, בתקווה, שכשהוא ייפגש עם סוג של משפחה כזו, מסכנה, ממילא יתעוררו הרחמים, והוא ישליך את זה על כל העם. בהמשך אנחנו נראה שזה לא קורה, ואז התינוק שלה מת. שוב, עוד יותר להכניס את המצב להיות דרמטי וקשה, ונראה שם מה יקרה. בכל אופן, זאת המגמה הכללית, וזה ככה מוביל אותנו אלשך בפירוש שלו, וככה גם מצטרפים שאר הפרשנים, שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה. נכון שהעם חוטא מאוד, העם ידרדר למצב של כפירה מוחלטת במציאות השם בעולם, לאמונה ביד המקרה, אמונה שהיא כרגע כפייתית, אך אב כופה את האמונה הזאת על העם שלו, הוא הולך והורג את כל הנביאים, אז אנחנו באמת נמצאים במצב מאוד קשה. ויש פה צדיק שכל מטרתו זה לכוון אל הגאולה. לאחד את 12 השבטים שוב, להגיע שוב לבית מקדש, ובית המקדש נמצא, הכל כל כך זמין בתקופה הזאת שיש כל כך הרבה נביאים, ויש בית מקדש, זה מהפך כל כך קטן, זה לא כמו שהיום לכאורה אנחנו מרגישים שאנחנו רחוקים. שם עוד אנשים ידעו את התורה, אחאב, בתוך כדי השבעה, כשהוא בא לנחם את חיאל בית האלי, הם מתדיינים בתורה, הם מתעסקים אפילו ב-13 עמידות שהתורה נדרשת בהן, הם יודעים לדרוש דרשות, הם מתמצאים, התורה עדיין לא נשכחה. הילדים אפילו אולי עוד יודעים למלמל ולומר. אז מבחינה זאת בוודאי שהצדיק מרגיש שאנחנו נמצאים כפסע מהמצב האידיאלי שיכול להיות. בוא קצת נלחוץ אותם לקצה ונגיע לתוצאות. אז מה רע? למה לא? מגיע להם או לא מגיע להם? אולי הם לא מספיק חוטים? אולי לא מגיע להם? אולי כן מגיע להם. הקדוש ברוך הוא חושב שהגיע הזמן לרחם. ולכן הוא מפגיש אותו עם האישה הזאת. אז איך באמת הוא מכיר את האישה הזאת? דיברנו על זה. הוא מעמיד אותה בניסיון. הרי הוא יודע שהוא צריך להגיע לבית שיתרחש בו נס. לא לכל אישה עכשיו מגיע נס, הרי אנחנו יודעים שיש המון עובדי עבודה זרה. לכן הוא גם אומר לה, תני לי מים בכלי. שלום. תני לי מים בכלי. הוא נותן לה כלי, כי הוא לא שמח על הכלים שלה. אולי היא עובדת עבודה זרה, הרי הארץ מוצפת בעובדי עבודה זרה, או בגלל פחד מזבל, או בגלל שהם מאמינים. הם פוסחים על שתי הסעיפים, אז הם מאמינים בעבודה זרה. אז תני לי מים בכלי. הוא מגיש לה את הכלי שלו, הוא טהור, הכלי שלו, אליהו, יש סברות שהוא כהן, אז הוא נותן לה את הכלי שלו. חושד בה, הוא עדיין לא יודע מי היא. לא לכל אחת יגיע שהתרחש בביתה נס, אז איך הוא יודע שזאת האישה? אנחנו נזכרנו שגם אליעזר, עבד אברהם, בודק את רבקה, גם כן, בבדיקה מאוד דומה, הוא אומר עליה, היג אגמיני נמיים בקדך. הוא גם כן מבקש מים, זאת אומרת, מחפשים פה את מידת החסד. מידת החסד. האם תרצה לתת, או האם היא לא תרצה לתת. אבל לפני זה, וילך, והנה שם אישה אלמנה. הוא רואה אישה והוא ישר יודע שהיא אלמנה. איך הוא יודע שהיא אלמנה? אולי זאת אישה רגילה. אנחנו לומדים מיהודה. מיהודה ותמר אנחנו לומדים. מה כתוב אצל תמר? שהיא הולכת שם למעיין, איפה שהיא יושבת והיא מחכה לו. מה כתוב? כתוב, ותלבש בגדי אלמנותה. מפה אנחנו יכולים אולי להבין שאלמנות לבשו, אלמנות לא עלינו, לבשו כנראה בגדים מיוחדים. היו להם בגדים מיוחדים. אז זה בסדר. אז הוא יודע שהיא אלמנה, אבל עכשיו איך הוא יודע שזאת האישה? אז הוא מעמיד אותה בניסיון. הוא אומר לה, לכי תביא לי מים. היא רוצה להביא? יש לה נכונות? היא בעלת חסד? נכון, ישר הולכת. מה כתוב? ותלך לקחת, מיד הולכת. ולכן הוא לא מחכה שהיא תביא. אין צורך, הבנתי. את מוכנה להביא לי, מעולה. כבר עברת את הניסיון הראשון, וזה לא מספיק. אני צריך לדעת אם את עד הסוף בעלת חסד. זה שיש לך מים, אוקיי, את גרה בצפון. שם ירדו הרבה יותר גשמים, שם הצלחתם לצבור הרבה יותר בארות. בהחלט יכול להיות שעדיין אתם לא כל כך סובלים מהיובש. עברה רק שנה. בואו נבדוק מה המצב, אם תסכימי לתת לי גם מעבר. ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. שימו לב שפה הוא אומר כבר בידך, הוא מבין שזאת אישה שהיא איננה עובדת עבודה זרה, היא אישה בעלת חסד, והוא מוכן שהיא תיגע בלחם. קודם הוא נותן לה כלי משלו. עכשיו הוא אומר לה, בסדר, אני כבר סומך עלייך, תביאי לי את הלחם ביד שלך. אבל אז מתעוררת בעיה. פה העסק נעצר. מה היא אומרת לו? ותאמר חי השם אלוהיך אם יש לי מאוג. היא נשבעת בשם אלוהים, אז שוב אנחנו רואים שזאת אישה יראת שמיים. היא נשבעת, שמה? שאין לה, אין לה מאוג. מאוג זה אפילו הוגיה. כי מה יש לה? כף אחת של קמח ועוד כמה טיפות שמן, שמזה היא עושה את הפיתה האחרונה, ואכלנו הוא ומתנו. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד תובנה של מתי אליהו מגיע אליה, באיזה תזמון הקדוש ברוך הוא גורם לא לפגוש אותה, לא בתזמון רגיל יומיומי, אלא באיזה תזמון מדויק הוא פוגש אותה. שבאכלנו ואמרנו, אדוני הנכבד, היא רוצה לתת או לא רוצה לתת? באמירה הזאת, חי השם אלוקיך אם יש לי מאור, כי מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת ועשיתיו, ואכלנו הוא ומתנו. היא רוצה? היא רוצה. אבל היא אומרת שהיא לא יכולה. ואז אנחנו מבינים שהיא נמצאת ממש ברגעים האחרונים, בפירורים האחרונים, מחר לא יהיה מה לאכול. למה הקדוש ברוך הוא מביא אותו בתזמון הזה? שוב, מאותה סיבה. שיבין, שיתעורר, שיחווה. שם בנחל קרית בדרום הוא לא היה יכול לחוות את כל המצב הזה. פה הוא חווה. תכף הוא ייכנס לתוך הבית שלה. הוא יחיה שם שנה. החוויה תטלטל אותו הרבה 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 יותר ממה שפה. פה זה שניות הראשונות שהוא מתוודע אליה. אוקיי? ואז הוא אומר לה שיקרה נס וכו' וכו'. ואז הסברנו למה הוא מבקש ראשון. מסביר המלבין, ואולי את זה נקרא, קראנו את המלבין? תסתכלו במלבי במקור 4, מהמילים מיני ציוויתי. יש לכם באמצע המקור של המלבי, פסוק ת', מיני ציוויתי, יש? מיני ציוויתי שם. כבר כתבתי, כי לא היה אפשר להריק ברכה על לחמו של אליהו, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נס לאליהו, באשר היה זה נגד הכנתו. זה נגד האופי שלו כרגע. כי הוא עצר את הגשם, הוא עצר את הברכה. אז אי אפשר לעשות ברכה על ידי ידיים שעצרו את הברכה. הוא לקח את מפתח הגשמים, הוא עצר את הגשם, הוא עצר את השפע הכללי בעולם. לא מגיע לו וגם אי אפשר להביא נס של שפע כזה שקשור באוכל, במזון, במים. אי אפשר לעשות עכשיו את הנס בזכות אליהו, כי הוא עצר, הוא נגד הברכה, הוא עצר את הברכה לכל עם ישראל. ברור? באשר היה נגד הכנתו, זה מה שהוא אומר במילים האלה, זה ברור לכם? רק האישה אלמנה הייתה צדקת וראויה להעריק הברכה בשבילה. לכן הוא אומר לה, בואי תני לי בראשונה, לפני שיהיה נס, כי אני לא ראוי לנס. והוא מסתפק במה שיש. בפירורים האלה, באמת המעט פירורים האלה שהיא יכולה להוציא, מזה היא נותנת לו. ואז, אחרי שהיא נותנת לו, אז פתאום קורה נס, והיא קלקלה את אליהו מן הברכה שהושפע עליה. זאת אומרת, היא מוציאה כאילו בשביל לתת לו, בהתחלה אין פה מה לתת, זה קמח ושמן, אבל היא מוציאה בשבילו, ברגע שהיא מוציאה בשבילו, קורה נס, הכמות מתרבה, ואז היא יכולה להכין, וכולם אוכלים, והנס הזה ממשיך וקורה ככה במשך שנה, כל יום. כל יום, כל יום. ושוב, אני שואלת, למה כל יום אנחנו נמצאים מול הקומץ, הקמצוץ הקטן הזה? למה הוא לא ממלא לה את הבית? אם היא אישה צדיקה, מגיע לה נס רציני. תכף נראה גם עוד כמה הייתה גם התמצאה בהלכה לפי אחד הפרשנים, אבל למה שלא יהיה נס, נס גדול, נס משמעותי, נס של קידוש השם, שהיא תוכל אולי לחלק גם לשכנות שלה? בדיוק, כל זה כדי שאליהו, בקדוש ברוך הוא יודע שיש פה עסק עם אדם שהוא קנאי, הוא לא כל כך מהר יוותר על דרכו, הוא מאמין בדרכו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, אז הוא חייב כל יום לעבור את אותו מצב קשה, כי אולי הוא ירחם, אולי בזכות זה הוא ירחם.
כאילו זה השם ממש מגביל את אליהו, כאילו?
הכניס אותו למצוקה.
אבל אליהו מנסה לעשות משהו יותר גדול
ולא יכול? לא. אליהו מציית. כל מה שקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא מציית. הוא אומר לו, לך מפה לנחל קרית, הוא הולך. הוא אומר לו, תעלה צפונה, הוא הולך צפונה. תיכנס לבית שלה ותעשה לה כך וכך, והוא עושה. הוא לא, מעצמו כרגע, לא עושה כלום. דבר אחד הוא עשה. הוא גזר את הגזרה, והכניס את כולם למצב מאוד 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 קשה. מפה הוא יודע שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, ומה שקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא עושה. עכשיו בואו תהפכו את הדף, ואני רוצה שנקרא ביחד את הפירוש של עקדת יצחק לרבי יצחק הרמה. זה פירוש על ספר בראשית, באמת על הפרשייה של אליעזר ורבקה. מכיוון שזה נוגע לענייננו, רבי יצחק הרמה ראה לנכון להסביר שם בבראשית גם את האירוע שקורה פה. רק כמה מילים, רבי יצחק הרמה הוא מהראשונים. כשנדע סדר גודל של פרשן, מה הוא רואה, איך הוא תופס את המציאות פה. אז בואו נקרא, יש לכם שורה ראשונה, וראיתי אני בדיקה כיוצא בה, שעשה אליהו זכרונו לברכה, כשאמר לו השם יתברך, קום לך צרפתה וכולל. מה נאמר בסמוך? זאת אומרת, יש פה בדיקה, הוא גם אומר. יש כאן איזושהי בדיקה שאליהו עושה ושהקדוש ברוך הוא בוחן את אליהו. מה נאמר בסמוך? ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ולפי שספק אצלו אם היא האישה אשר הוכיח השם לחלקלו שם או לא, כן, הוא לא יודע אם זאת האישה או לא, ניסה אותה לשאול למים לשתות, כמו שנאמר, ויקרא אליה אליהו ויאמר, קחי לי מעט מים בכלי ושתה. אני ציפה מדלגת שורה וחצי, והנה האישה, רואים? והנה האישה מזדרזה לעשות מאמרו, והיא הולכת להביא. והוא קרא אותה מיד. זאת אומרת, היא עדיין לא הביאה, הוא שוב קורא לה. כלומר, אינך צריכה ללך. כי איננה ידעתי מה שרציתי ממך, ומה שנאמר, ותלך לקחת. זאת אומרת, את לא צריכה ללכת להביא לי, אני כבר, עמדת כבר בניסיון. ויקרא אליה ויאמר, קחינה לי פת לחם בידך. אחר שנגמר בידו ניסיון המים, חזר וניסה אותה בלחם. עד כאן ברור? אמר לו. ושוב אני מדלגת שורה וחצי, ובתשובתה לזה, ראיתם? בתשובתה לזה נשלמה הבחינה בטוב דעתה ועוצם בינתה וחסידותיה. כמו שאמרה, חי השם אלוקיך אם יש לי מאוג, כי אם מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת. וענייני מקוששת שניים מציעים, ובאתי ועשיתיו לי ולבני וחלנו ומתנו. זאת אומרת, מהמשפט הזה, מהתשובה של האישה האלמנה לאליהו, רבי יצחק הרמה מבין שהיא הייתה תלמיד חכם. כי בעצם היא אומרת לו, אפילו שיש לי מעט מאוד, וזה פיקוח נפש המצב שלי, אני יכולה לתת לך. כי אנחנו מכירים את המקרה על שניים שהלכו במדבר ויש להם מימייה אחת. מה הדין? מה זה יש להם? לאחד מהם יש מימייה, לשני אין. מה הדין? מי שיש לו את המימייה? ומה עם השני? אם יתחלקו, לא יגיעו למקום יישוב, ימותו שניהם במדבר. אם בעל המימייה ישתה, יש לו סיכוי לשרוד את המדבר ולהגיע למקום יישוב. מה הדין? יש מחלוקת. רבי עקיבא, ולפי רבי עקיבא פוסקים, רבי עקיבא אומר, בעל המימייה שותה. מה? כי רבי עקיבא הוא הגדול. הפסיקה היא לפי, כשיש מחלוקת, אני חושבת שבאופן אוטומטי רבי עקיבא, דעתו של רבי עקיבא מתקבלת. אם אני לא טועה, אני לא מתמצאת, לא למדתי גמרות. אבל רבי עקיבא זה סמכות, סמכות גדולה. בואו נקרא את מה שהוא אומר. זה קצת פלפול, אבל תחזיקו איתי ראש. לאן הגענו? ואני מקושבת ש... הלא זאת האישה בחוכמתה, רואים? די באמצע, לשם הגענו, אתם איתי? כן? הלא, זאת האישה בחוכמתה הזכירה לו דבר הלכה, כהדה אמרינן, בא במציע עמוד דף סמך בית עמוד א', דרש בן פטורי. שניים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד מהם קיטון של מים. אם שותים שניהם, מתים. ואם שתה אחד מהם, מגיע ליישוב. מה אומר בן פטורי? מה צריך לעשות? מוטב שישתו שניהם וימותו, ואי יראה האחד במיטת חברו. זה מה שדרש בן פטורי. בא רבי עקיבא ולמד, וחי אחיך אימך. מה אומר רבי עקיבא? קודם כל, הוא לומד, הוא מביא פסוק. זה לא רעיון אישי שלי ואני פוסק. לא, הוא מביא פסוק. וחי אחיך אימך, זה פסוק מהתורה. התורה ניתנה למשה בסיני. כן, צריך להבין, התנאים, כמה שהם היו גדולים, הם לא פסקו מהראש. כל אחד חייב להביא אסמכתה. מביא אסמכתה וחי אחיך אימך. מה זה אומר לנו וחי אחיך אימך? לאן זה לוקח אותנו? וחי אחיך אימך. מצוין, יש לך ראש של רבי עקיבא. וחי אחיך אימך. קודם כל, וחי אחיך. חייך קודמים לחיי חברך. כי אימך זה תפל. זה אם. קודם אני. השם ברא אותי, אני זה אני. יש לי מציאות, יש לי קיום, ואני צריך דבר ראשון לדאוג לעצמי. וחי אחיך. שלב ב' אימך. וכוונתה לומר, מה עכשיו היא אומרת? כוונתה לומר, שאין לו למנוע מלסעוד מאותו קד שהיה לה. מפני שהוא דבר מועט, בלתי מספיק להם. הוא כאילו אמרה, אליבא דבן פטורי, לפי שיטתו של בן פטורי, לא את בי לך, לא תובעים אותך, אם תוכל, לא יתבעו אותך. בוודאי, אני לא מחייבה, אלא אפילו, זאת אומרת, אני יכולה לתת לך לפי השיטה של בן פטורי. לפי השיטה הראשונה שהוא אומר שצריך לחלוק, ברור שאני צריכה לחלוק איתך, אוקיי? זה לפי השיטה הראשונה, אתם מבינות? אם נלך לפי השיטה של בן פטורי, אני צריכה להתחלק איתך. כי אי אפשר שאחד יראה במות חברו. אבל תדע לך שגם לפי השיטה של רבי עקיבא אני צריכה לתת לך. למה? כי רבי עקיבא אומר שבעל המימייה ישתה ויגיע למקום יישוב, מתי? באיזה אפשרות? מה? שהולכים במדבר, לא, זה מציאות של אין, אבל באיזה מציאות באמת בעל המימייה שותה ולא נותן לחברו, באיזה מציאות? כשיש סיכוי שאם הוא ישתה לבד, הוא ישרוד. באה אישה ואומרת לו, גם לפי שיטתו של רבי עקיבא אני צריכה לחלוק איתך. כי גם אם אני לא אחלוק איתך, אני אמות. זה לא המצב של מה שרבי עקיבא מדבר עליו. רבי עקיבא מדבר על מצב שאם לא יחלוקו, אחד יחיה. אבל פה אני לא אחיה, כי הנה אמרתי לך, ואכלנו הוא ומתנו. אז מה הבעיה שלי לתת? לפחות ברגעים האחרונים שלי אני אעשה עוד מצווה. ואני אחלוק איתך. ואם ריבונו של עולם רוצה לעשות נס, נס לבן אדם אחד זה בדיוק כמו נס למאה אנשים. הקדוש ברוך הוא אין לו שום בעיה. זה מה שהיא אומרת לו.
אבל
רבי עקיבא נמצא פה. של כנסת ישראל. איך אברהם אבינו ידע את התורה? כי להיותיו לימדו אותו את התורה, זה נדרש. מה רוצים להראות? זה לא שהיא למדה את רבי עקיבא, כי רבי עקיבא עוד לא היה ועוד לא פסק. אבל יש לה ראש של תורה, יש לה ראש של שמנתח דברים. היא חושבת, מותר לי, לא מותר לי, רגע, סליחה, עם כל הרצון הטוב, אני לא אעשה פה מעשה שטותי. אחר כך זה יפגע בי. אני קודם כל, והילד שלי קודם, בא אורח, עם כל הכבוד, מבינה, אז הוא רואה שיש לו עסק גם עם אישה בעלת מידות, שהיא לא עובדת עבודה זרה. היא לא מושפעת מכל המהלך הגריפתי הזה של הכפירה. היא עדיין חושבת על פי חוכמת הקדוש ברוך הוא, על פי חוכמת התורה, עדיין יש לה חשיבה, לב ישר, שכל ישר. המציאות שהייתה שם, אם אפשר קצת לדמיין, זאת מציאות שקשה מאוד לחשוב על אישה שהיא התעלמנה, כנראה גם אולי כתוצאה מהמצב, או מהמלחמות, או מהמצב, היא לבדה, היא ענייה מרודה, והיא עדיין, מה מוליך אותה, מה מוביל אותה? איזשהו יושר של לב ויושר של שכל. שכל של תורה. דעת תורה. היא לא מאבדת את השפיות. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שבשואה היו הרבה אנשים שאיבדו את השפיות. אנחנו יודעים סיפורים גם על חורבן בית ראשון, על חורבן בית שני של אנשים שאיבדו את השפיות. יש פה אישה שהיא משכמה ומעלה. היא לא מאבדת את השפיות, והיא מנתחת את הדברים לעומק. אז השאלה שלך בהחלט הייתה במקום, ואז היא אומרת לו, כיוון דצריך רחמים, נס לאחד, נס למאה, זה הטעם ואכלנו ומתנו. ראה דברים טובים ונכוחים, ברוח דת ויראת השם, והנה הוא כשראה יושר לבבה, וזכות שכלה, כן? שיש לה זכות, שהשכל שלה מתפקד על פי דעת השם, על פי התורה, על פי היושר של התורה. היא לא מושפעת גם, היא גרה שם בצידון, אל תשכחי מאיפה הגיע איזבל. שם, מהאזור הזה, מצור וצידון, והיא גרה על הגבול. זאת אומרת שהיא גם נפגשת, היא רואה את הסוג של האוכלוסייה הזאת, של הגויים, איך שהם חיים, איך שהם מנתחים את החיים, איך שהם מנצלים אחד את השני, והיא חיה כולה באיזשהו תוהר של מידות, ולא סוטה ימין ושמאל מדעת התורה. זה דבר מדהים בשביל התקופה ובשביל המציאות שהיא הייתה בה. ואז הוא מבין שהוא הגיע למקום הנכון. בבית הזה הוא צריך להיות, גם בגלל שהוא צדיק, הוא לא ייכנס לבית אחר. וגם בגלל שכל הברכה וכל הנס שצריך לחול, זה יהיה בזכותה, זה לא יהיה בזכותו. והוא יודע את זה, הוא אדם ענב, הוא מבין את זה, זה ברור לו, שאם הוא עצר, הוא לא יכול לקבל. ודאי לא בשביל עצמו, והתרחש נס רק בזכותה, ובאמת מגיע לה. ולכן, והוצאת לי, ולך לבנך, תעשי באחרונה, כשירבה הסולת, ותוכל לעשות לסובעה. אוקיי? אז כי כה אמר השם, כד הקמח לא תכלה, הברכה לא תכלה. לא הקמח. הקמח יכול להיות שהוא אוטוטו קלה, אבל הברכה לא תכלה. בזכותה, בזכות צדקותה, הברכה לא תכלה בתוך הקד שלנו. וככה הם חיים, אני אגלה לכם עוד שנה. שנייה, אני תכף עונה לך. כד הקמח לא קלעת. בצפחת השמן לא חסר, הכל על דרך השלילה. לא שהתמלה, לא שגלש, לא, לא נגמר, לא חסר. יש בדיוק כדבר השם אשר דיבר ביד אליהו. תראו כדבר השם אשר דיבר, בניגוד לפסוק הראשון שמה אליהו אומר, חי השם אשר עמדתי לפניו אם יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי. ופה הקדוש ברוך הוא זורק לו, כדבר השם אשר דיבר. צריך לזכור בעולם מי הוא הדובר. עוד סוג של רמז, דק, אולי לאליהו, אולי לנו. כן, אז בזה סיימנו את הפסקה הזאת. שבוע הבא אנחנו נמשיך את המשך הסיפור, ועכשיו אם יש שאלות, אז בשמחה, שאלות. מי שאלה? מי רצתה? נועה. שנייה, נעשה סבב. נועה. נועה ונועה. ודניאלה. משהו עם טף בסוף. גילת. גילת רינת. אתם רואים איך זה עובד. זה מין כזה, זה. ו... הילד... תחייה שם. מה? ולא זוכר. רננה. רננה. את שמך אני לא זוכרת. עדי וספיר. ואת? קרן אור. יפה מאוד. זה אני בדרך לזכור. רגע, את שקד. זה חשבתי שאני... זהבה. זהבה, עדי. טוב. אז סליחה, זה ממש לא אישי. בסדר? זה הכל זה דברים שלא קשורים באופן אישי לאף אחד. טוב, אז כן, שאלות. נכון, זה קשור מאוד, זאת שאלה טובה, איך הוא הולך לגור איתה. לא ממש חקרתי את הנושא, כי יש פרשנים שאומרים שהוא גר שם באיזושהי עליית גג, כי בהמשך אנחנו רואים שכשהילד מת, אז כתוב, ויקחהו מחיקה ויעלה אל העלייה. זאת אומרת שהייתה שם כנראה סוג של עליית גג, וחלק מהפרשנים אומרים שזה לא מחשבים את זה כאותו בית. לא, ויקחהו, כתוב שהוא לקח את הילד אל העלייה אשר הוא יושב שם. זה המקום שהקצתה לו. אולי זה קומה ב', אולי זה עלייה. עדיין זה נכון שזה אותו בית וזה בעייתי ויש פה שאלה של ייחוד. זאת שאלה, אני לא יודעת לענות עליה. אני יכולה להמשיך לנסות לחפש. עד היום מה שמצאתי, לא מצאתי תשובה לשאלה הזאת. לא מצאתי תשובה, מלבד התשובה ש... העלייה הזאת ששם הוא יושב, זה אולי לא חלק מהבית. אולי זה כניסה נפרדת. אני לא יודעת איך מתרצים את זה. זאת שאלה. טוב ששאלת. לא צריך להתבייש לשאול. עוד משהו? טוב, אז מכיוון שמתרחש פה נס ואנחנו מתקרבים לחנוכה, אז חשבתי אולי לגעת טיפה בכל הנושא של נס. יכול להיות שפעם כבר קצת דיברנו על זה, עד שנועה מחלקת, מה דעתכן? אנחנו צריכים להתפלל לנס? יש לנו בעיה, לא עלינו, של תמיד יהיה לנו טוב ושפע בכל התחומים בחיים שלנו, אבל נגיד שיש לנו איזושהי בעיה. מי הדבר הכי פעוט שאני מחכה לטרמפ ואני תקוע, אלוהים, תעשה לי נס. ומי בעיות הרבה יותר גדולות ומסובכות שלא נצטרך להתמודד, בעיות בריאות, בעיות פרנסה וכו' וכו' וכו'. אדם צריך להתפלל לנס. זה נכון להתפלל לנס? האם בנוסח התפילה יש לנו פסקאות שבהן אנחנו מבקשים נס? אז מה התשובה שלך לשאלה? אדם צריך לבקש, זה ראוי, זה נכון, זה הכיוון? נראה שלא. נכון. מצוין, בואו נגדיר נס. תגדירו נס. יציאה מהטבע, שינוי של חוקי הטבע. נכון? אז האם אנחנו צריכים להתפלל לנס? הקדוש ברוך הוא יצא מחוקי הטבע ויעשה לנו משהו שהוא לא על פי הטבע? לפעמים כן. באיזה מצבים כן? אז ראוי לעשות את זה. מה עוד? תלוי במדרגה של האנשים. באיזה מדרגה כן ובאיזה מדרגה לא?
שאנשים מוסלבנים לראות, לא יודעת, דרכי השם בצורה
אז באיזה רמה רוחנית השם יעשה נס, ובאיזה רחמה...
רמה רוחנית שפחותה, כאילו,
כמו
ש...
יפה מאוד, יפה מאוד. עוד דעות? עוד רעיונות? אולי הפוך, אולי דווקא לצדיק מגיע נס, כי הוא צדיק, הנה, האישה הזאת הייתה צדיקה, בגלל זה היא קיבלה את הנס, לא משום סיבה אחרת. חשבונות שמיים? אז זה תלוי ברצון השם? כן. אוקיי. שהוא כבר עושה איזושהי השתדלות, זה מה שאת אומרת?
כן, לא
איזושהי,
הוא עושה המון השתדלות, זה מה שהוא יכול.
כן.
אז אני אומרת, לבד, כאילו, הוא לא מסוגל, אני אתן לו את זה.
אז תחילתו השתדלות וסופו מתנה. שאלה אם זה נס, האם הקדוש ברוך הוא ישנה ממש את חוקי הטבע פה. קודם כל, אז הגדרנו נס. נס זה משהו שהוא שינוי של חוקי טבע. נס זה לא השגחה פרטית. זה לא השגחה פרטית. השגחה פרטית יש כל הזמן לכל אחד. יש לפעמים שאתה רואה את זה יותר, שהקדוש ברוך הוא באמת נותן לך, מזכה אותך באיזשהו יום, באיזושהי הזדמנות לממש משהו שנתפס, שאתה רואה במו עיניך בצורה מאוד ברורה ובהירה את השגחת השם, אבל השגחת השם יש כל הזמן, והשגחה פרטית יש כל הזמן. עכשיו, האם באמת הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות את סדרי הטבע? תסתכלו רגע במקור 2, דרשות הר"ן, בסוף השורה השנייה. ההקדמה הראשונה, אתם רואות? זה מובא מתוך דרשות הר"ן. הר"ן זה רבנו ניסים, הוא גם היה ראשון, והוא כותב פה כמה וכמה הקדמות בנוגע לחטא של משה רבנו. וכאן הוא מתייחס לעניין של הנס, והוא אומר שחפץ השם יתברך הוא רצונו לקיים מנהגו של עולם בכל מה שאפשר. זאת אומרת, הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי רוצה זה להשאיר את העולם שהוא ינהג על פי חוקי הבריאה. שהם חוקי הטבע.
אבל גם את הטבע זה השם מנהג. כאילו משהו כל מסתדר, נגיד, לדעת מה, אישה רגלה, סיבוך בהיריון, וקורה נס, ולא יודעת, כאילו, באמת יש דברים, יש סיפורים כאלה שזה משהו קרה מהטבע. גם את הסיבוך כזה שלו הוא יצר, כאילו מה כבר ששמע מנהלתי דרך הטבע, גם את זה הוא עושה, אז כאילו, שני הדברים האלה הם שלו, כאילו זה לא שהוא אומר, אני משחרר שתנהל לבד. לא, הוא
עושה
את זה. כאילו, יש פה
איזה
משהו
מזרח. על פי הטבע יכול להיות סיבוך, ועל פי הטבע גם אפשר לצאת מהסיבוך.
לא תמיד.
לא תמיד, אבל אם זה קורה, זה קורה.
לא תמיד, למרות שזה יכול
להיות
מאוד רע,
אבל גם... וזה גם נגמר מאוד רע הרבה פעמים לצערנו.
למה כאילו?
אז למה היא זכתה והיא לא? כי לה הייתה השגחה פרטית שהיא תזכה לזה, ולה הייתה השגחה פרטית שהיא לא תזכה. למה? זה חשבונות אלוקיים. אנחנו לא יודעים מה עם החשבונות. את זה הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו. זה זכה לחיות וזה לא זכה לחיות. למה? אין תשובה. אין לנו תשובה למה. לפעמים אנשים מרגישים שהם יצאו מזה וכל היתר לא יצאו, ורק הוא זכה ורק הוא שרד. והוא אומר, וואי, איזה תיק יש לי עכשיו, איזה אחריות. אני היחידי שיצאתי מכל הסיטואציה הזאת, וגם כן לא ברור איך, ואנשים האלה באמת מרגישים שיש להם עכשיו שליחות מאוד גדולה. והם יחיו כל רגע וכל דקה עכשיו מהחיים שלהם עם איזושהי איך אומרים את זה? הם יחיו מתוך תחושה של שליחות. לכל דקה בחיים שלו יהיה משקל, הוא ינצל כל דקה, הוא יחשוב בכלל לאן הוא הולך, החיים שלו ישתנו מקצה לקצה. אז אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. מצד שני, אלה שלא יצאו וכן נהרגו בפיצוץ או מה שהיה שם, אז גם זה יד השם בעולם. מה יותר טוב? לכאורה, אנחנו חושבים שלחיות יותר טוב, אבל אנחנו לא יודעים באמת מה טוב. כי הם יקרים, זה מה שהוא ממשיך ואומר. נקרא את זה שהוא, שחפץ השם ורצונו לקיים מנהגו של עולם, בכל מה שאפשר. הוא ברא את העולם פעם אחת. לא צריך לחשוב שהוא חשב על זה הכי טוב שיכול להיות, כי אצל הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות משהו שהוא לא מושלם. אבל הוא ברא את זה פעם אחת, באופן הכי מושלם, הכי טוב, הכי מקסימלי שיכול להיות, והכי מה שמתאים לכל המציאות עכשיו שתתפתח מבריאת העולם והלאה. למה שהוא ישנה את זה? פה אלה הם כללי המשחק. קדימה, לצאת לדרך, להתחיל לקדרר את הכדור, להתחיל לשחק, להתחיל לתפקד, להתחיל לחיות. למה שהוא ישנה את החוקים?
גם החוקים האלה הם לא באמת סתם. כאילו, הם גם נס.
הם גם נס. זה בכל יום תמיד, זה מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. הכל זה נס אחד גדול. אבל זה נס שהוא על דרך הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, ברא את העולם, וככה העולם מתנהג, וזה נס, אבל זה נס שהוא על דרך הטבע. וכי אם תבדקי דקויות של כימיה ופיזיולוגיה וביולוגיה, ואת תביני איך בדיוק הפרפר מגיע בזמן המדויק הזה אל הנקודה המסוימת הזאת בפרח. זה הכל תזמונים שאת לא מבינה איך זה קורה, אלא אם כן את יודעת שיד השם נמצאת במציאות בכל רגע ורגע. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא יצר. זה החוקים, אלה הם הכללים, והם יקרים בעיניו, כמו שהוא אומר, ושהטבע יקר בעיניו, לא ישנה הוא, אלא לצורך הכרחי. ופה צריך להבין מהו הצורך ההכרחי. ואת הצורך ההכרחי מסביר לנו הרב קוק, בעין היה לברכות, שזה המקור שהבאתי למעלה. ואנחנו לא יכולים לקרוא את כל המקור, אבל קטע ממנו אולי איפה נקרא. אולי אתם רואות את החץ שבערך באמצע הדף. ומעתה נבין שלפי מצב המוסרי של ישראל אחר ימי אחז, אחז זה קצת יותר עוד כמה שנים אחרי אחאב, אחרי התקופה שלנו, יגיע המלך אחז, המצב רק ילך ויחמיר. כשהייתה רבה עבודה על ידי השתדלותו הרעה לשכוח את העם, את השם יתברך, את שם השם יתברך ותורתו. זאת אומרת, הייתה תקופה שהעם שכח את שם השם, מצא שאפילו ההשתדלות הלאומי שהיא משובחת בכל עת, הזמן גרמה להנהיג שיהיה כל הביטחון על השם יתברך כי לא יטוש את עמו, למען ישוב העם להרגיש יד השם אשר עליהם. על כן, במפלתן של סנחריב אמר, אני אין בי כוח לא לרדוף ולא להרוג, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. זה המלך, אם אני לא טועה, חזקיהו, שאמר לקדוש ברוך הוא, בערך בעוד 100 שנה מהזמן שאנחנו נמצאים בו כרגע, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הבאת אליי את סנחריב, הוא רוצה להחריב את בית המקדש. אמר המלך חזקיהו, אני הולך לישון, ריבונו של עולם, אתה תעשה נס. ואז הקדוש ברוך הוא באמת עשה נס. וסנחריב בן לילה מקפל את הצבא שלו ונעלם. ופה היה נס, כי הקדוש ברוך הוא הראה לו איזשהו מראה, הוא נבהל והוא בורח. למה? כי המצב המוסרי של עם ישראל היה בתחתית ובשפל המדרגה. כמו שהוא אומר כאן, מניעת הכוח הייתה מניעה של כוח מוסרי שבכלל ישראל בעת ההיא שלא ישיג תכליתו, כי אם על ידי נס גלוי של מניעת כל השתדלות יש מצבים שאנחנו נמצאים בתחתית המדרגה והקדוש ברוך הוא צריך לרענן לנו את האמונה. האמונה הלכה לאיבוד. אין אמונה. מכיוון שאין אמונה, מגיעים למצב של חוסר פעולה טוטלי בדרך הטבע, ופה הקדוש ברוך הוא נכנס ובאמת משנה סדרי טבע, שזה רק במצב שהעם נמצא בתחתית האמונה שלו. תסתכלו יותר למעלה, קצת יותר למעלה. הנה, בשורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. רואים שורה שביעית בעמודה מצד שמאל? אמנם בנפול העם ממעלתו ונשקע באבלי החומר ואל פועל השם לא יביט. תחשבו על מצרים. כל הניסים שהיו במצרים, איפה היה העם? בשפל המדרגה, ממתת שערי תומה. אז בהרבותו השתדלות לא יכיר כלל יד השם, כמה שנעשה השתדלות אפילו. זה אנשים שלא מכירים את שם השם, הוא לא קיים בשבילם במציאות ובחיים. לא יכיר כלל יד השם ויאמר כי ידי הושיע לי, ולא יבוא בהנהגה טבעית אל שלמותו, כן, במצב שהעם נמצא בשפל מבחינה אמונית. על כן יהיו הניסים מחויבים ומוכרחים בתחילת הכרת דעת השם בישראל. כשעם ישראל היה בבחינת ילד, נער, בילדות האומה, אם אפשר לומר את המושג הזה, כשעוד לא היה חיבור בין עם ישראל שרק עכשיו נולד לריבונו של עולם, היה צורך בניסים כדי ליצור את הקשר. אז היה לנו המון ניסים במצרים וביציאת מצרים ובמדבר, ועוד בספר יהושע אנחנו רואים פה ושם ניסים, אבל מפה זה הולך ומתמעט, הולך ויורד. לאורך כל ההיסטוריה הניסים הולכים ומדלדלים. מתי לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד זריקה של ניסים? כשהמצב האימוני שוב יורד, ואנחנו זקוקים לזריקת עידוד, לזריקת חיזוק, לזריקה שתחבר שוב בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ושוב תחזק את האמונה שלנו. כשהכל מתשתש, כשהכל כבר נכנס לאיזשהו ערפל ושכחה, אז הקדוש ברוך הוא דוחף עוד כמה מקרים כאלה, כמו למשל בחנוכה, שבפירוש זה היה נס גלוי. אז נס זה לא דבר שהוא הכרחי, זה לא דבר שהקדוש ברוך הוא שס לעשות אותו. הרבה פעמים אנחנו אומרים, וואי, איזה נס היה, אבל צריך להבין שזה לא שינוי חוקי טבע, אלא זה איזשהו נס שהוא בתוך הטבע, שעדיין יש סבירות, ועדיין יכול להיות. ושברגע האחרון, תוך כדי לידה שמסתבכת, המצב איכשהו יוצא וחוזר לתלם. לעומת מצב של שמש בגבעון דום ירח בעמק המעיילון, או לא יהיה גשם בשנים הללו, כן, או ניסים מהסוג הזה של אישה ואת אחיית הילד וכו' וכו'. יש מצבים שהקדוש ברוך הוא נזקק לתת לנו זריקות אמונה, כי המצב שלנו הוא מאוד 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 לא טוב, ואנחנו לא דבקים בו. וצריך לחדש ולרענן ולחזק את הקשר שלנו איתו, אבל תמיד השאיפה גם בתוך הניסים האלה תהיה, שאם אפשר, שיהיה פה איזשהו משהו על בסיס טבעי, כמו פה, שהיה קצת קמח, היה קצת שמן, זה יש מתוך יש. תמיד הקדוש ברוך הוא ישאף לעשות משהו שהוא יש מתוך יש, לא יש מאין. לא לגמרי לשנות את חוקי הטבע, כי חוקי הטבע שהוא ברא בששת ימי בראשית הם יקרים. זה צריך מאוד מאוד להבין, זה מאוד עמוק, זה לא פשוט מה הכוונה פה. הם יקרים לו. אין לו עניין בכל רגע ובכל מצב נתון לשנות את זה. אלא לתכלית גבוהה מאוד, וכנראה שכדי שאנחנו באמת נתחזק באמונה, זו תכלית גבוהה מאוד. שנזכה להתחזק באמונה מתוך לימוד, מתוך חיים טבעיים ורגילים, ולראות את יד השם בכל מה שקורה איתנו בכל רגע. אז בעזרת השם, בפרט ובכלל.